שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט' במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של ח' עמוד ב' ונסיים בשליש העליון של י' עמוד א'. השיעור היום יהיה 16.5 דקות. היום יש לנו אוסף של נושאים שאין בדווקא קשר ישיר בין כולם, אלא כל אחד נובע באיזשהו הקשר מתוך הנושא שקדם לו. בשביל לעשות סדר נחלק את הלימוד לשלוש סוגיות, כשכל סוגיה מתחלקת גם היא לכמה שלבים. את הסוגיה הראשונה אנחנו מגדירים מאמצע העמוד הקודם ועד השליש העליון של ט' עמוד א', כמו שנראה אנחנו בעצם קוטעים משהו באמצע, נסביר את זה בהמשך. עכשיו את הסוגיה הזאת נחלק לשני שלבים, בשלב הראשון נראה הלכות של רב יהודה בשם רב ועוד הלכה קשורה של רב פאפה, בשלב השני נראה הלכות של רב יהודה בשם שמואל וזה יקשור אותנו גם לסוגיה הבאה. אז השלב הראשון כאמור זה שתי הלכות של רב יהודה בשם רב, שלזה נוסיף עוד הלכה של רב פאפה, כשכל שלושת ההלכות קשורות להפרדה שצריך לעשות בין החלב לבין הבשר, בשביל שלא בטעות נאכל חלב. עכשיו לפני שנבין למה זה מובא כאן, כלומר מה זה קשור לסוגיה שראינו אתמול, קודם נראה את ההלכות. אז שתי הלכות שאומר רב יהודה בשם רב זה שטבח, שהוא גם השוחט, צריך לעשות הפרדה גם בסכינים וגם בכלי המים שהוא שוטף איתם את הסכינים בין הבשר לבין החלב, בשביל שלא יהיה איזשהו שומניות של החלב שתתערבב בבשר. עכשיו למה לא מספיק שהוא פשוט קודם מטפל בבשר ורק אז בחלב? מסבירה הגמרא שאנחנו מפחדים שהוא ישכח ויעשה הפוך בטעות. לכן צריך כלים נפרדים לגמרי, ואז ממילו גם יסמן אותם כנפרדים, ואז הסיכוי שהוא יתבלבל הוא מאוד קטן. אלה שתי הלכות הראשונות לגבי ההפרדה בין בשר לבין חלב. לזה הגמרא מוסיפה גם הלכה של רב פאפה, והוא אומר שכשפותחים את הבהמה מוצאים את הבשר, על הבשר יש את הכסלים, באתר נוסיף תמונה בשביל להבין בדיוק מה זה, בכל אופן כרגע בוא נדמיין שיש בשר, ועל זה קשור בלון מלא מים, והבלון ככה נוטה על הבשר עצמו, וזה בלון מיוחד כי הצד שבו הוא נוטה על הבשר זה קרום עווה, ואילו הצד השני, כלומר למעלה, זה קרום דק. ממילא אומר רב פאפה, אל תיקח את הבלון ותהפוך אותו לצד השני, כי אז אתה נוגע קרום הדק ואתה יכול לפצוע אותו, ואז כיוון ששמת אותו על הבשר אז יזוף חלב מהכסלים, כלומר מהבלון אל הבשר, ואת זה אנחנו רוצים למנוע, לכן תשאיר את זה כמו שהוא. עכשיו כנראה שבאמת הטבחים כן היו עושים את זה, לכן רב פאפה צריך לומר להם לא לעשות את זה. זאת ההלכה של רב פאפה שגם היא קשורה להפרדה בין חלב לבין בשר. בזה הגענו לשורה השנייה בט' עמוד א', סיימנו את השלב הראשון של הסוגיה הראשונה. עכשיו רק בסוגריים נסביר למה זה מובא כאן. זה כנראה מובא כאן כי בסוף השיעור הקודם דיברנו על סכין שבלוע בו טעם של איסור, ודיברנו על הכשרת סכינים, וממילא הגמרא הביאה את רב יהודה בשם רב שדיבר גם הוא על כשרות הסכינים. הוא אמר שצריך להפריד בין הסכינים של הבשר לסכינים של החלב. אז זה היה השלב הראשון, ועכשיו נעבור לשלב השני וגם לסוגיה השנייה, ששניהם קשורים לשלב הראשון הזה. במה הם קשורים? כנראה שהם קשורים בזה שגם שניהם מדברים על הטבח. כלומר בשלב הראשון דיברנו על הטבח שצריך שלושה סכינים ושני כלים למים, אז עכשיו הגמרא תביא עוד שתי מאמרות של הרב יהודה, הפעם זה בשם שמואל, שגם בהם הוא אומר דברים שהטבח צריך שיהיו לו. את המאמרה הראשונה אנחנו מכניסים כשלב שני לסוגיה הראשונה, את המאמרה השנייה כבר נשים כסוגיה בפני עצמה, כי הדיון עליה מאוד ארוך. אז מה המאמרה הראשונה של רב יהודה בשם שמואל לגבי הטבח, כלומר השוחט? אומר רב יהודה, הטבח צריך לדעת הלכות שחיטה. מה הכוונה הלכות שחיטה? הוא צריך לדעת את חמשת הדברים שיכולים לפסול את השחיטה. מה הם חמשת הדברים? נאמר אותם מהר ואז נסביר. שהיה, דריסה, חלדה, הגרמה ועיקור. עוד פעם, שהיה, דריסה, חלדה, הגרמה ועיקור. אלה חמשת הדברים. עכשיו נסביר אותם בקצרה אחד אחד, במשך המסכת נפרט הרבה יותר. אז שהיה זה שהוא שוחט ואז עוצר באמצע וממשיך לשחוט. חלדה זה שהוא שוחט את הסימנים לא לפי הסדר, כלומר במקום לחתוך מבחוץ פנימה הוא עושה איזשהו חור בצוואר וחותך מהסימן הפנימי אל הסימן החיצוני. הגרמה זה שהוא לא שוחט במקום הנכון בצוואר. דריסה זה שבמקום להוליך ולהביא את הסכין הוא פשוט מניף את זה כמו גיליוטינה על הצוואר. ועיקור זה שבמקום לשחוט את הסימנים כשהם מחוברים בתוך הבהמה הוא עוקר את הסימנים, זה נקרא עיקור. אלה חמשת הפסולים. אז עוד פעם רב יהודה אמר בשם שמואל שהטבח צריך לדעת את חמשת הפסולים אלו. עכשיו שואלת הגמרא, מה החידוש? הרי ברור שרב יהודה לא התכוון לחדש את עצם הפסולים, כי זה נלמד במשניות מפורשות בהמשך המסכת, וגם ברור שהטבח צריך לדעת את אותם פסולים, כי ברור שאם הוא לא יודע מה פוסל, אי אפשר לסמוך על השחיטה שלו. אלא מסבירה הגמרא שהחידוש הוא שאפילו שראינו שהשוחט הזה כל פעם שוחט כמו שצריך, עדיין צריך לבדוק שהוא באמת יודע את ההלכות, כי יכול להיות שפשוט במקרה יצא לו שכל פעם שבדקנו עשה כמו שצריך, אבל אולי בפעם אחרת יצא לו לא כמו שצריך והוא לא ידע שזה פוסל, לכן חידש רב יהודה שצריך לבדוק שהוא יודע את ההלכות. זה אגב המקור לזה שצריך לעשות איזשהו מבחן ולתת הסמכה למי שרוצה לשחוט. עד כאן הלכה הראשונה של רב יהודה בשם שמואל לגבי הטבח. כאמור זה היה השלב השני של הסוגיה הראשונה. עכשיו, בערך בשליש העליון של תת עמוד א', נראה את ההלכה השנייה של רב יהודה בשם שמואל לגבי הטבח. וכאמור, כיוון שהדיון על הסוגיה הזאת קצת ארוך, והוא גם מתקשר לסוגיה הבאה, אז הגדרנו את זה כסוגיה בפני עצמה. אז עכשיו אנחנו מתחילים את הסוגיה השנייה, שזה מהשליש העליון של תת עמוד א', ועד השליש התחתון. אז מה ההלכה של רב יהודה בשם שמואל? הוא אומר שהטבח, אחרי שהוא שחט, צריך לבדוק את הסימנים, כלומר לראות שהוא שחט את רוב הסימנים. זאת ההלכה של רב יהודה, שצריך לבדוק את הסימנים אחרי השחיטה, ועכשיו על זה נראה דיון בשני שלבים. השלב הראשון זה ניסיון של רב יוסף להוכיח את ההלכה. הוא מוכיח את זה ממשנה בהמשך בדף למד ב', שאומנם הנושא שלה הוא נושא אחר לגמרי. המשנה שם מדברת על הפסול שהזכרנו מקודם של שהייה, והיא אומרת כמה זמן צריך להפסיק בשביל שזה ייחשב שהייה, אבל מתוך הדרך שבו היא מגדירה את הזמן של שהייה, רב יוסף רוצה להוכיח את מה שרב יהודה אמר. איך היא מגדירה את שהייה? היא אומרת שזה כדי ביקור, כלומר הזמן שלוקח לבדוק. לבדוק את מה? המשנה לא אומרת, אז רב יוסף מניח שהכוונה היא לבדוק את הסימנים. אז הנה ראיה לרב יהודה שיש דבר כזה של בדיקת הסימנים אחרי השחיטה. עד כאן ראיה של רב יוסף לטובת רב יהודה, אבל דוחה אותו אביי, מי אמר שמדובר על בדיקת הסימנים? אולי שם מדובר בכלל על בדיקת הסכין, לבדוק שאין בה פגמים, וממילא אין מכאן שום ראיה לרב יהודה שיש בכלל דבר כזה של בדיקת הסימנים. עד כאן השלב הראשון, הבאנו את ההלכה של רב יהודה שצריך אחרי השחיטה לבדוק את הסימנים. רב יוסף ניסה להוכיח מהמשנה בלמד ב', אבל הבעיה דחה. השלב השני של הסוגיה הזאת שאלה, מה הדין בדיעבד אם הוא לא בדק את הסימנים? האם אפשר להניח שהשחיטה בכל זאת הייתה כשרה, או שלא, ואז ממילא הבהמה הזאת היא נבלה? זאת השאלה, ונחלק את התשובה של הגמרא לא לגמרי לפי הסדר, לשתי רמות. רמה אחת זה האם מותר לאכול את הבהמה, רמה שנייה זה גם אם נניח שאסור לאכול, האם היא גם מתמת כמו שנבלה מתמת. אז לגבי הרמה השנייה, האם זה מטמא, אנחנו נראה שיש מחלוקת, אבל לגבי הרמה הראשונה, האם מותר לאכול, כאן אין מחלוקת, ולפי כולם אסור לאכול, כלומר צריך להניח שהבהמה לא נשחטה כדין, וממילא היא נבלה ואסור לאכול אותה. עכשיו, למה צריך להניח דווקא שהיא לא נשחטה כדין? אז זה מסתמך על כלל שמה רבונה. אומר רבונה, הרי בהמה כשהיא בחיים, ברור שהיא אסורה באכילה. רש"י אומר מצד זה שזה עבר מן החי, ראשונים אחרים אומרים מצד שהיא לא שחוטה, בכל אופן ברור שהיא אסורה באכילה. ממילא כיוון שברור שהיא הייתה אסורה באכילה, אז בעצם יש עליה חזקת איסור, וממילא בשביל לומר שעכשיו היא מותרת באכילה כי היא נשחטה, אז חובת ההוכחה זה על הצד של היתר. כלומר, כל עוד לא ברור לנו שהיא נשחטה כדין, אז נשאר עליה חזקת האיסור שהיא אסורה באכילה. ממילא ברור שבמקרה הזה שהוא לא בדק את הסימנים אחרי השחיטה, אז כיוון שלא ברור לנו לגמרי שהשחיטה הייתה כדין, אז נשאר עליה חזקת האיסור והיא אסורה באכילה. זאת הרמה הראשונה שכאמור לפי כולם, אם הוא לא בדק את הסימנים אחרי השחיטה, היא אסורה באכילה. אבל עכשיו נעבור לרמה השנייה ונראה אם היא גם מטמאה כמו נבלה או שלא. אז בעניין הזה הגמרא מביאה מחלוקת. רבי אליעזר בן אנטיגנוס אומר שהיא לא מטמאה, אבל במתנית התנה שהיא כן מטמאה. עוד פעם, רבי אליעזר בן אנטיגנוס אומר שהיא לא מטמאה, הוא קורא לזה טריפה, למרות שלא באמת מתכוון לטריפה, אלא רק לזה שהיא לא מטמאה, אבל כאמור במתנית התנה שהיא כן מטמאה. עכשיו, מה הסבר המחלוקת? אז נתחיל עם מתניתה שלכאורה הדעה שלהם הרבה יותר מובנת. הרי מה אמרנו הרגע? הרי הרגע אמרנו לפי הכלל של רבונה שכל עוד לא ברור לנו שהיא נשחטה כדין, אנחנו מניחים שהיא לא נשחטה כדין, ואם היא לא נשחטה כדין, היא נבלה, וממילא היא גם מסורה באכילה, והיא גם מטמאה. זאת הדעה במתניתה שהיא מטמאה. עכשיו, מה ההסבר של רבי אליעזר בן אנטיגנוס שהוא אומר שהיא אסורה באכילה, אבל היא לא מטמאה? מסבירה הגמרא, הרי למה אנחנו מניחים שהיא אסורה? כי הייתה לחזקת איסור בחיה, אבל הרי בחיה, איזה חזקה הייתה לה? רק איסור אכילה, לא טומאה. ממילא החזקה שממשיכה אחרי מותה זה גם כן רק אכילה ולא טומאה. זה ההסבר של רבי אליעזר בן אנטיגנוס. עכשיו נרצה להוסיף פה איזשהו הסבר שיבהיר את נקודת המחלוקת, אבל לפני זה עוד פעם נזכיר את המחלוקת. לפי כולם, כמו שרב הונא אמר, יש לה חזקת איסור, וממילא ברור שהיא אסורה באכילה, אבל יש מחלוקת האם היא גם מטמאה כמו נבלה. רבי אליעזר בן אנטיגנוס אומר שלא, ואילו במתנית התנה שכן. עכשיו, מה נקודת המחלוקת? אפשר להציע שהמחלוקת היא מה הכוח של החזקה. האם החזקה מורה משהו על המציאות, או שהיא מורה משהו על ההלכה? כלומר, במתניתה אמרו שהחזקה אומרת משהו על המציאות. כלומר, היא אומרת, הבהמה הזאת אסורה באכילה, כי החזקה אומרת לנו שאנחנו מניחים שבמציאות היא לא נשחטה כדין. ממילא אם במציאות אנחנו מכירים שהיא לא נשחטה כדין, אז ממילא היא גם נבלה והיא מטמאה. זה דעת מתניתה. לעומת זאת, רבי אליעזר בן הורקנוס אומר שחזקה לא אומרת לנו באמת מה קרה במציאות, האם היא נשחטה כדין או לא. היא רק אומרת, מבחינה הלכתית, מניחים שהיא אסורה. ממילא, כיוון שהנושא של החזקה זה בהלכה ולא במציאות, אז החזקה לא באה לומר לנו האם היא נשחטה כדין או לא. אנחנו לא יודעים. אנחנו רק יודעים שמבחינה הלכתית היא הייתה אסורה, אז היא נשארת אסורה, אלא אם כן יוכח אחרת. ממילא, כיוון שהיא הייתה אסורה רק באיסור אכילה, אז גם כשהיא נשארת אסורה זה רק לגבי איסור אכילה, וזה לא אומר כלום לגבי הטומאה. כך נראה להציע בהסבר של המחלוקת, האם היא רק אסורה או שהיא גם מטמאה. עד כאן הסוגיה השנייה להיום, ראינו את ההלכה של רב יהודה שצריך לבדוק את הסימנים. לגבי זה ראינו דיון בשני שלבים, שלב ראשון ניסינו להוכיח אבל דחינו, שלב שני שאלנו מה יקרה אם הוא לא בדק, אמרנו שהיא אסורה באכילה וראינו מחלוקת לגבי טומאה. עד כאן הסוגיה השנייה. הסוגיה השלישית והאחרונה להיום מתחילה במילה גופה בערך בשליש התחתון של עמוד א', והיא דנה בהמשך הדברים של רב הונא שהבאנו בסוגיה הקודמת, ונחלק את הסוגיה הזאת לשני שלבים. אנחנו מתחילים בשלב הראשון. אז בסוגיה הקודמת ראינו רק את החצי הראשון של מה שרב הונא אמר, עכשיו נראה את כל מה שהוא אמר. אז כאמור, בהתחלה רב הונא אמר שכל עוד הבהמה לא נשחטה היא בחזקת איסור, וממילא היא נשארת אסורה עד שיוכח שהיא נשחטה כדין. זה החלק הראשון. בחלק השני הוא אמר מצב בדיוק הפוך, כלומר אחרי שהיא כבר נשחטה וברור לנו שהיא נשחטה כדין, אז עכשיו יש לה חזקת היתר, וגם אם אחרי זה יהיה איזושהי ראותה בחזקה הזאת, כלומר שיעלה איזשהו ספק שאולי היא בעצם טרפה, כלומר שאולי היה לה איזשהו מום שממנו הייתה מתה וממילא היא פסולה, אומר רב הונא שלא חוששים לזה, כלומר יש לה חזקת היתר והיא נשארת כשרה כל עוד לא יוכח שהיא באמת טרפה. אז עוד פעם יוצא לנו שאחרי השחיטה יש לה חזקת היתר, ובשביל להטריף אותה זה לא מספיק שיש ראותה לאותה חזקה. זה הכלל של רב הונא, ועכשיו הגמרא מביאה לזה דוגמה. היא אומרת שאם יש מאיים של בהמה שבא זאב ולקח אותם, וכשהוא החזיר אותם, הוא החזיר אותם עם חור של השיניים שלו. אז מצד אחד ברור לנו שזה חור מהשיניים, אבל אולי באמת היה שם חור עוד לפני זה וזה היה טריפה, והוא בדיוק נקב את השיניים איפה שממילא היה חור. אז יוצא שאין לנו דרך להיות בטוחים ב-100% שזה לא היה כבר טריפה. אז הנה זאת הראותה של החזקה, אבל אומר רב הונא שהיא עדיין קשרה, כי כאמור יש לה חזקת היתר עד שיוכח שהיא באמת טריפה. אז עד כאן העיקרון של רב הונא. אגב, בראשונים יש מחלוקת האם אנחנו אומרים את זה על כל ספק טריפה, כלומר תמיד ספק טריפה זה כשר, או דווקא בספק כזה שהוא באמת ספק, או דווקא בספק כזה שהוא באמת ספק רחוק. בכל אופן, אנחנו לא אומרים שחוששים שהוא נקב בדיוק במקום שהיה כבר נקב. עד כאן רב הונא, ועכשיו על זה נראה קושייה ותירוץ. הקושייה שמתחילה במילה ATV, שתי שורות לפני סוף עמוד א', מדברת לא על התחום של כשרות, אלא על התחום של מים מגולים. יש הלכה שאסור לאכול כמה דברים שהיו מגולים בלי השגחה, כי חוששים שהגיע נחש וטיל שם ערס. בין השאר אומרים את זה על מים, כמו שנראה בסוף השיעור, וגם על פירות כמו תאנה. עכשיו, מה קורה אם השארנו תאנה בלי השגחה ואנחנו חוזרים ורואים שאין בה שום נקב? אז מותר לאכול, כי כנראה שלא הגיע נחש. אבל מה יקרה אם נחזור ונראה שיש ציפור שעושה חור בתאנה? אולי צריך לחשוש שבדיוק במקום שבו היא עשתה את החור, מקודם הגיע נחש וגם הוא עשה שם חור ושם ערס. אז האם צריך לחשוש שהציפור נקבה בדיוק במקום הנקב של הנחש? אומרת הברייתא שכן. אז הנה קושייה על רב הונא. רב הונא אמר שלגבי טרפה לא חוששים שבמקום נקב נקב, ואילו כאן לגבי סכנה של נחש אומרים שכן חוששים. עונה הגמרא, חמירא סכנתא מאיסורא. כלומר, באמת לגבי איסור טרפה לא חוששים, כי זאת הלכה, ואם ההלכה אמרה שאפשר להקל אז זה באמת מותר. לעומת זאת, כשמדובר על הסכנה של נחש, כאן זה לא שאלה הלכתית, זה שאלה מציאותית. הרי אם באמת הנחש היה שם זה יהרוג, גם אם נאמר שהסיכוי הוא קלוש, וממילא כן חוששים שהציפור נקבה במקום הנקב של הנחש, ולכן זה אסור. אז זאת הייתה הקושייה על רב הונא שאמר שיש חזקת היתר אחרי השחיטה ולא חוששים שבמקום נקב נקב. הקשנו מהנחה ששם כן חוששים וענינו חמירא סכנתא מאיסורא. עד כאן השלב הראשון של הסוגיה השלישית. השלב השני של הסוגיה, ובזה נסיים, מתחיל בשורה השלישית בעמוד ב', שכאן רב השואל על מה שהרגע אמרנו. הוא אומר, מי אמר שבאמת חמירא סכנתא מאיסורא? ואז הגמרא מביאה שלוש ראיות שבאמת חמירא סכנתא מאיסורא. נראה את שלושת הראיות ובזה כמעט נסיים. שתי הראיות הראשונות זה מהשוואה של ספק תומה לספק מים מגולים, שיש שני דינים שבהם אנחנו מקלים בספק תומה ולא מקלים בספק מים מגולים. מה הם שני הדינים? אז דין אחד שאותו מביא אביי זה ספק תומה ברשות הרבים, ודין שני שאותו מביא רב שימי זה ספק תומה שנבע מזה שחולדה רצה עם שרץ על גבי כיכרות, ואנחנו לא יודעים האם הוא נגע או לא נגע. אז עוד פעם בתומה מקלים, ואילו בספק מים מגולים תמיד מחמירים. אלה שני הדינים הראשונים בשביל להוכיח שחמיר הסקנטה מאיסורה, אבל את שתי הראיות האלו הגמרא דוחה בצורה דומה. איך היא דוחה? התחייה היא שבאמת באופן עקרוני לא אמור להיות ההבדל הזה בין ספק תומה לבין ספק מים מגולים, אלא שבשני הדינים האלה של ספק תומה זה גזרת הכתוב מיוחדת ששם מקלים. מאיפה גזרת הכתוב? מאישה סוטה.
שבאישה סוטה שזה רק ספק שהזינתה מחמירים, אבל זה דווקא כשנסתרה שזה ברשות היחיד, ודווקא באישה שיש לדעת להישאל, כלומר בניגוד לחולדה.
ממילא שם, כיוון שיש גזרת הכתוב מקלים, אבל זה לא ראיה שבאופן כללי מקלים יותר בתומה מאשר בספק מים מגולים. אז את שתי הראיות הראשונות דחינו, באתר נכתוב מה הייתה אהב המינה של אביי ורב שימי, איך הם בכל זאת כן רצו להוכיח משם.
בכל אופן אנחנו עוברים לראיה השלישית והאחרונה, שהיא של רב אשי, נמצאת בערך ברבע התחתון של עמוד ב'. הראיה של רב אשי היא מהצלוחית של המים החיים, שאחר כך יערבבו בהם את האפר של הפרה האדומה ויכינו מי חטאת, ואומרת הברייתא שאם השאירו את הצלוחית הזאת מכוסה ואחר כך חזרו ומצאו שהיא נפתחה, אז אם היא במקום שיכולה להגיע לשם חולדה ולפי רבן גמליאל גם נחש, אז זה פוסל מחשש. למה? כי חולדה וגם נחש לפי רבן גמליאל כשהם שותים הם יורקים חזרת מה שהם שתו לתוך הכלי, וממילא יוצא שלא כל המים שבכלי הגיעו ישירות מהמעיין, אלא חלק הגיעו מהפה של החולדה והנחש, ולכן זה פסול. אז זה מה שכתוב בברייתא לענייננו, אנחנו מסבירים את זה לפי הפירוש השני של רש"י. בכל אופן, מה יוצא מכאן? נדייק מהברייתא שמתי הברייתא חוששת שהגיע לכאן איזשהו נחש או חולדה ושתו מהמים, רק אם השארנו סגור ואז זה נפתח, אז ממילא ברור שמישהו כאן פתח את זה. אבל נדייק שאם השארנו את הכלי פתוח וכשחזרנו עדיין היה פתוח, אז אין סיבה לחשוש, כי למה שנאמר שבדיוק הגיע נחש או חולדה? זה הדין לגבי מי חטאת. לעומת זאת, בדין של מים מגולים, אפילו שאין שום סיבה לחשוש, כלומר השארתי את הכלי פתוח וחזרתי והוא נשאר פתוח, אז אין לי סיבה לחשוב שפתאום הגיע לכאן נחש. בכל זאת, כיוון שזה חשש לסכנה, חזל החמירו והמים אסורים, אז מכאן הראיה שחמירה סכנתה מאיסורה, זאת הראיה השלישית ואותה הגמרא לא דוחה. אז בזה סיימנו את שלוש הראיות לזה שחמירה סכנתה מאיסורה, את השתיים הראשונות דחינו. בסיכום של השיעור נחזור עוד פעם למה הגענו לכל זה. רק עוד קטע קצר לסיום, כיוון שכבר הזכרנו את העניין של מים מגולים, הגמרא מביאה את המשנה בתרומות שמפרטת את הדין. היא אומרת שיש שלושה משקים שחוששים בהם למים מגולים, זה מים, יין וחלב. והמשנה מוסיפה לפי הסבר של הגמרא שהזמן שלוקח לנחש להגיע מהמחבוש שלו מתחת לידית של הכלי אל תוך הכלי לשתות ולחזור למחבוש שלו, אם השארנו את המגולים לשיעור הזמן הזה המים נאסרים בגלל הסכנה. רק נעיר בסוגריים שזה היה בימים הראשונים, אומרים שבימינו שהנחשים לא מצויים אז אין את האיסור הזה. בזה הגענו לנקודותיים בערך בשליש העליון של עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו את השיעור לשלוש סוגיות, בסוגיה הראשונה ראינו שני שלבים, שלב ראשון דינים של הרחקה של בשר וחלב, סכינים נפרדים, כלי מים נפרדים, לא לשים את הכסלים על הבשר, שלב שני זה דינים של רב יהודה בשם שמואל, דין אחד זה תלמיד חכם צריך לדעת מה פוסל את השחיטה, כלומר שהיה הדריסה חלדה הגרמה עיקור, דין שני שזה בעצם מוביל אותנו לסוגיה השנייה זה שאחרי השחיטה צריך לבדוק שהוא שחט את רוב הסימנים. כאן ראינו שני שלבים בדיון, שלב ראשון זה ניסיון ראיה מהמשנה בלמד ב' שכתוב כדי ביקור, אבל דחינו שהכוונה היא לביקור הסכין, לא לביקור הסימנים. שלב שני זה דיון מהדין בדיעבד אם הוא לא בדק, שאמרנו שלפי כולם היא אסורה באכילה, כי רבונה אמר שיש חזקת איסור וכל עוד לא ברור שנשחטה כדין היא אסורה, אבל ראינו מחלוקת האם זה גם אומר שהיא מטמאה כמו נבלה או שלא. רב אלעזר בן אנטיגנוס אומר שהיא לא מטמאה, ובמתנית התנא שהיא מטמאה, והצענו הסבר למחלוקת שהשאלה היא האם החזקה היא על המציאות ואז מניחים שהיא לא נשחטה כדין וממילא גם מטמאה כנבלה, או שהחזקה היא על ההלכה, והרי בחייה היה לה רק חזקת איסור אכילה ולא חזקת טומאה, ולכן היא רק אסורה באכילה ולא מטמאה. זאת הייתה הסוגיה השנייה. בסוגיה השלישית דיברנו על המשך דברי רבונה, שהוא אמר שאחרי שנשחטה יש לה חזקת היתר עד שיוודע לך במה היא נטרפה, כלומר שאפילו שיש ראותה שאולי היא טרפה, בכל זאת היא לא טרפה. הדוגמה לזה זה שראינו שזאב לקח את המעיים והחזיר את זה עם נקף של השיניים שלו, אנחנו לא חוששים שהוא נקף בדיוק איפה שהיה נקף של טרפה, כלומר זה לא טרפה. עכשיו על זה הקשנו מהדין של סכנה של נחש, שאם ציפור נקבה איזשהו טענה, אז כן חוששים שהיא נקבה בדיוק איפה שנחש נקב ואוסרים את הטענה. אז למה לגבי טרפה לא חוששים? עונה רבה, חמירה סכנתה מאיסורה. ואז בהקשר לזה הבאנו שלוש ראיות שבאמת חמירה סכנתה מאיסורה. שתי הראיות הראשונות היו שמקלים בספק תומה ברשות הרבים, או על ידי דבר שאין בו דעת, אבל דחינו ששם זה גזרת הכתוב מיוחדת מסוטה. הראיה השלישית הייתה מצלוחית של מים למי חטאת, ששם חוששים רק אם היא הייתה סגורה ונפתחה, ואילו במים מגולים חוששים אפילו שהיא תמיד הייתה פתוחה. מכאן ראיה שחמירה סכנתה מאיסורה, כל טוב.